אז לכן, דווקא כשיש קרבה, צריך להגביר את הזהירות. מרוב קרבה אפשר להגיע לידי זלזול חז ושלום.
הקרבה למה?
לכל דבר. קרבה לבן אדם יכולה להוליד זלזול בבן אדם. בגלל שהקרבה היתרה מתחילה הבעיה של ההתרשלות, של חוסר הכבוד, בגלל הקרבה. זה פרדוקסלי, אבל ככה זה עובד בחיים. האנשים הכי קרובים אלינו, אלו האנשים שבסופו של דבר אנחנו הכי פחות מכבדים אותם. ואנשים הרחוקים, בגלל שאנחנו לא רואים אותם, אז כשאנחנו פוגשים אותם, אנחנו נותנים לכבד אותם. אז צריך דווקא זהירות יתרה למקומות שאנחנו דווקא קרובים, לאנשים הכי קרובים, ולקדוש ברוך הוא בעצמו. ברגע שהאדם מרגיש שהוא יותר מדי קרוב, הוא יכול להיכנס ולצאת בלי שום חשיבות, כן? תדמיינו חז ושלום שמשה רבנו מתרגל לקרבתו של הקדוש ברוך הוא. בכל ביתי נאמן הוא. מה זה בכל ביתי נאמן הוא? נכנס לבית, פותח את המקרר, כן? עושה מה שבא לו. אין כבר כבוד. אבל ברגע שיש לך כבוד, אז אתה מתנהג באיפוק, אתה מתנהג בכבוד, אתה נותן משקל לדברים, ולכן צריך להיזהר מאוד, להתקרב מצד אחד, אבל לא לזלזל בקרבה הזאת ולא לאבד את עצמך מרוב קרבה. ולכן, הבעל דבר חותר עליהם בכל יום ובכל עת, ועל ידי זה התגבר עליהם עד שהחתיאם. כשהיינו בארץ ישראל, לפני שיצאנו לגלות, זה מה שקרה. מרוב קרבה התרשלנו, כבר לא ביקשנו את הקדוש ברוך הוא. וזה בחינת מה שכתוב בשיר השירים, הסבי עינייך מנגדי שהם הרהיבוני. בעיין בפירוש רשי שם, שפרש שם עניין זה, שמרוב חיבה שהראה להם בבית המקדש, על ידי זה מרדו בו. כן? איך יכול להיות שמרוב חיבה, מרוב קרבה, פתאום אתה מורד בבן אדם? מעיין שם. וזהו עניין הנעל וגם מחמשי כשהיו בארץ ישראל לגודל הקדושה של ארץ ישראל באיזה תנועה באלמה שלא התנהגו בקדושה כראוי פגמו בו. כי המקום קדוש, הנקודה היא קדושה, המפגש הוא קדוש, אז כל תנועה קטנה, כל נטייה קטנה, כל סטייה קטנה היא באה לביטוי הרבה יותר חזק. ולכן הקדוש ברוך הוא מדגדק עם הצדיקים כחוט השערה. כי כל שינוי קל אצל צדיק זה שינוי גדול בעצם. כי דורשים מהצדיק עקביות. כמו שדורשים עקביות, אם אתה רוצה לפתח יחסים עם מישהו, אתה לא יכול לפתח יחסים עם מישהו שהוא עולה ויורד כל שנייה. זה קשה מאוד. אם אין עקביות ביחס, אם אתה לא יכול לסמוך עליו, וכל רגע אתה לא יודע מה קורה, אז אי אפשר לפתח יחס נכון ונורמלי. ועל ידי הפגם הזה, נמשך פגם גדול יותר. כי עבירה גוררת עבירה וכו'. ועל ידי זה הכתיעם הבעל דבר. כן, דבר ממשיך דבר, ועד שחז ושלום הולכים לאיבוד. וזה בחינת מה שכתוב במלאכים, כי באת אליי להזכיר את אבוני, שכנגד קדושת אליהו היא נחשבת כרשעה, אף על פי שהייתה צדקת, כמו שפרש רשי שם. זאת אומרת, במעלתה, לפי מעלתה, היא הייתה צדקת, ולכן השינוי הקל ביותר אצלה נחשב בעצם לרשעות. ובשביל זה הוכרחו לצאת בגלות. ואז מגודל הריחוק שרואים גודל ריחוקה מהשם יתברך, שנגלו ונפוצו בארץ העמים, באוויר התמה, תחת ממשלת עובדי כוכבים, כן, ממשלת עובדי כוכבים, מתגברים נפשות ישראל ביותר לשוב לשם יתברך. אז הגלות פועלת כתיקון. מצד אחד היא כמו עונש על חוסר הכבוד, מצד שני אין עונשים פשוטו כמשמעו. זה תיקון, זה יכולת לתקן. אז מה קורה בגלות? מתעוררים מחדש הגעגועים וכמה זלזלנו מרוב קרבה. אז עכשיו הריחוק מחזיר אותנו לרצון להתקרב שוב, ולנסות שבפעם הבאה לא נזלזל באופן כזה. וגם שם לגודל התומה של חוץ לארץ. תכף כשישראל עושים איזה עבודה בעלמה, יקר בעיניו יתברך מאוד מאוד. שם זה הפוך. פה בארץ ישראל, כל תנועה קטנה נחשבת לחטא, אם זה לא בסדר. שם כל תנועה טובה, אפילו שהיא הקטנה ביותר, נחשבת לברכה גדולה, כן? מצווה גדולה. כי פה אנחנו התלמידים הטובים, ושם אנחנו התלמידים הרעים. אז כשאתה תלמיד טוב, כל תנועה קטנה שלא טוב, אומרים, מה קרה לך? לא דומה לך. ושם, כשאתה תלמיד רע, אז כל תנועה טובה אומרים לך, איזה יופי, שיפור גדול, כן? אף על פי שאין עבודתם בשלמות. אף על פי כן יקר בעיניו מאוד שבמקום רחוק ותמה כזה, כמו הגלות, התגברו לעשות אפילו העבודה הזאת. כלומר, בגלות כל כך קשה להישאר קרובים אל השם ידברה, קרובים לשם, קרובים לעבודת השם, כי הכל שם כל כך רחוק, כל כך חושך, הגלות, שכל דבר קטן שיהודי עושה זה כבר נחשב לאור גדול.
הוא רוצה להיות את החיים שלו.
כן. ועל זה, על ידי זה הוא מרחם עליהם ומושיעם. וזה בחינת של כל הנופלים מעבודת השם יתברך, שעל ידי כל מה שפוגמים איזה פגם, או שעובדים, או שעוברים איזה עבירה חס ושלום, נופלים יותר ויותר. כי עבירה גוררת עבירה. אדם שנופל, אז הנפילה גוררת נפילה אחרת. ואחרי זה קל מאוד לרדת, וקשה מאוד לעלות. העלייה, כן, אפילו פיזית, אנחנו רואים שכשאנחנו עולים במדרגות, קל, קשה לנו לעלות. אבל כשיורדים במדרגות, קל יותר. הגוף מתאמץ פחות. בחיים הרוחניים זה אותו דבר. העלייה היא קשה והירידה היא קלה מאוד. והתנופה של הירידה מורידה עוד ירידה, יותר מהירה. מה שאין כן בעלייה. אתה לא יכול לקבל תנופה של עלייה. אתה מתעייף. כן? אז זה קשה. ואם כן, מה יהיה הסוף וכי יפס תקווה? אז חס ושלום אדם שהתחיל להתדרדר, האם אין לו סוף להתדרדרות הזאת? אז יש לנו תקווה. אך הכל על פי הנל, שכשהשם יתברך רואה שאיזה אדם מתרחק מעבודתו ופוגם איזה פגם, או שעובר חס ושלום איזו עבירה, אז הקדוש ברוך הוא מרחק אותו ונופל יותר, כי הבא לטמא פותחים לו, ככה כתוב בגמרא. אתה רוצה ללכת להתאמה, אז פותחים לך את כל הערוצים כדי שתיפול לתומה הכי גדולה, כי אותה אתה מבקש. אז בדרך שבן אדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. הקדוש ברוך הוא לא בכוח. אבל אם כן, היחס ושלום אפס תקווה. ואם הדבר נכון ככה, לפי הגמרא הזאת ביום הל"ח, אז אין תקווה לאדם, הרי שאם הוא רוצה ללכת, אז מי יחזיר אותו בסופו של דבר? הרי כל התדרדרות גוררת התדרדרות אחרת נוספת, אז זה מעגל קסמים, אתה לא יכול לצאת מזה. אם זה היה ככה ולא היה אפשר לשום אדם לשוב לעולם, מאחר שכל פעם נופל יותר, חס ושלום. בכל זאת יש מנגנון הפוך, שהקדוש ברוך הוא הכניס בתוך המנגנון הזה. אבל השם יתברך, חושב מחשבות לבעל יידח ממנו נידח. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאיבר אחד יפרוש מהגוף הגדול הזה, והוא מסיבות מתהפך בתחבולותיו, כי כשאדם נופל על ידי חטאים למקום הרחוק מהקדושה, אזי השם יתברך מזמין לו שם רמזים לפי אותו המקום, ומזמין לו איזה זכות שיכול לזכות בזה המקום הרחוק דייקה. כלומר, דווקא במקומות הכי רחוקים שנפלת אליהם, בחיים שלך, באופן מוזר מאוד וסותר מאוד, שם ראית את השם. ואם הקדוש ברוך הוא באמת היה עוזב אותך, דווקא במקומות האלה, אז חס ושלום לא הייתה לך תקווה בכלל. אני חושב שיש איזה מין עניין של חינוך כאן. ככה אני מבין את זה בסייעתא דשמיא, שכשאתה רואה אדם נופל, מתרחק, ב, בזמן שהוא הכי הכי נפול, אל תעזור אותו. כי הנטייה הפשוטה, הטבעית, זה להגיד, טוב, אתה נופל, אתה תיפול, כשתתעורר תחזור. אלא צריך ללוות אותו גם בנפילה הזאת, כדי שיהיה לו איזה מקום אור, נקודת אור, שהוא יוכל להתאפס בה כדי לחזור. כי אם כאן אתה נוטש אותו, אז באמת אין לו תקווה. וזה מה שעושה הקדוש ברוך הוא. הוא יורד עם האדם עד למקומות הכי נמוכים, כדי שאם האדם מתעורר והוא נותן לו רמזים קטנים מדי פעם, שולח לו איזה אס-אמס קטן, כדי לתת לו איזה מקום להאחז בו. וברגע שהוא נותן לו איזה מקום להאחז בו, הוא לא נותן לו להתרחק. ויש לו תקווה. כלומר, בתת מודע אצל האדם הזה שנפל, יש תמיד איזה נקודת אור שמצפה לו, מחכה לו באיזשהו מקום. ולכן אתה צריך תמיד לתת נקודת מוצא, ולא לסגור את הכל. וזה הניסיון והבחירה שלו. והאדם יש לו ניסיון באותו דבר, לבחור, לקחת, לתפוס טרנד על הנקודה הזאת, נקודת האור, ולעלות בחזרה. ואם יזכה שם, יזכור בהשם יתברך, ולעשות שם מה שיוכל, מה שמרמז לו השם יתברך, בכל מקום שהוא, בקל יוכל לשוב להשם יתברך. כלומר, אין ייאוש בעצם, טוטלי. בתוך הייאוש הגדול, הקדוש ברוך הוא משאיר תמיד איזה מין פתח. ואת הפתח הזה צריך לראות. וזאת החוכמה אצל האדם, שגם כשהוא במצב שהכל נראה לו חסום, שימצא רק פתח קטן. לא צריך פתח גדול. מהפתח הקטן הוא יוכל כבר להרחיב את החור הזה, ולעשות ממנו שער. כי לפי המקום הזה, יכול לזכות בעבודה קטנה לעשות נחת רוח ותענוג ושעשוע גדול. תודה רבה על הסעודת מצווה. מזל טוב. ושעשוע גדול השם יתברך, מה שלא היה זוכה במקום קדוש ביותר. כי השם יתברך מקבל תענוג ושעשוע גדול מאוד כשעולה לפניו איזה עבודה ממקום הנמוך והרחוק מאוד. כלומר, הקדוש ברוך הוא אוהב את העבודה הזאת, שגם כשאדם הוא דכא ושפל רוח, שהוא נפל בדיכאון והלך למקום הרחוק, ומשם הוא ממשיך לעשות איזה מין עבודה, למרות שזה בקושי, כי הוא קצת איבד את התקווה שלו, איבד את האש הבוערת בתוכו, למרות זאת הוא ממשיך לעשות, ברגע שזה עולה בצורה כזאת, הקדוש ברוך הוא אוהב את זה עוד יותר. הוא לוקח את זה ואומר, תראה, האדם הזה לא ויתר עליי, למרות שיש לו איזה מין מצב של משבר. הוא עובר משבר, אבל הוא לא מוותר. הוא יודע שזה דבר שיחלוף, והוא מתאחז, הוא נאחז בי. ולכן אני גם כן לא עוזב אותו. אז בשביל הקדוש ברוך הוא, אפילו עבודה קטנה במקום נמוך, נחשבת לדבר גדול מאוד. כמובן בדברי רבנו ז"ל, כמה פעמים, בחינת, קדעתי יתרו ואמר כי אתה ידעתי. כדי להסתלק ויתייקר שמה דקות שבריחו, עילה ותתה. כלומר, המדרגה הרחוקה הזאת של יתרו, יתרו שהוא רמז למקום רחוק, של עבודה זרה, של התרחקות מהשם מדבריו, של חושך. כן, הוא יודע, הוא אומר, אתה ידעתי. הוא מגלה את האור. אז היתרו הזה בעצם זה המקום הרחוק של היהודי, שהוא ממש הלך במקומות שנקראים בתורת הקבלה מותרות. המותרות זה סוד יתרו. כלומר, במקומות שיצאו מהשביל של הקדושה, מגבול הקדושה, יצאו למותרות, יצאו לחלק החיצוני. ואם שם אתה מגלה ואתה אומר, אתה ידעתי, כי גדול השם מכל האלוהים, זאת אומרת שבעצם הבחינה של משה רבנו תקרב אותך. וזה מה שקורה ליתרו, שהוא מתחבר לקדושה ומגלה את שם השם ומתגייר.
מה הגבולות של הקדושה?
הגבולות של הקדושה זה גבולות של שהקדוש ברוך הוא קבע. כן, זאת אומרת שיש גבולות לכל דבר, בזמן, במקום, אז לכל דבר יש את העניין שלו. תלוי על איזה נושא אנחנו מדברים. אם נדבר על נושא של עריות, אז יש גבול, נכון? מצד אחד יש מצווה, מצד אחד זה אבון. כלומר, אם האדם לא נשוי, אז הוא בחוץ לגבול. אם הוא נשוי, בתוך הגבול. ואם הוא בתוך הגבול, יש זמן שהיא נידע, וזמן שהיא לא נידע, אז יש גבולות לכל דבר. אז אם אתה מחוץ לתחום, אז זאת בעיה. אם אתה בתוך התחום, זה בסדר. אבל גם אם יצאת חס ושלום מהתחום, נפלת באיזשהו מקום, אם משם אתה מגלה ואתה חוזר, אז זה כבר טוב. כן? אז אתה נקרא כמו יתרו, שיצא על המותרות וחזר. כן? כמובן שזה לא לכתחילה. לא עושים את זה עם חשבון. אני הולך לעשות סיבוב קטן בחוץ ואני חוזר, כן? וזה סוד גלות ישראל בכלל. ובפרטיות, הנפילות של כל אחד, הנפילות של כל אחד ואחד. כן? יש לנו גלות כללית וגלות פרטית, שזה עיקר הגלות. כי כל מה שנופל למקום נמוך ורחוק מהקדושה יותר, יש לו שם איזה עבודה ונחת רוח לעשות לשם יתברך. כן? זאת אומרת שיש לפעמים אדם שצריך להרחיק אותו. אתמול באה אליי אישה אחרי השיעור בירושלים, והיא באה ושואלת אותי, האם אני צריכה ללכת לגור בנתניה? אז אמרתי לה, כן. אז היא מסתכלת עליי ככה. כן? אז למה? כי מבחינה פסיכולוגית הבנתי שקשה עליה לגור בירושלים. יש לחץ. אז אמרתי לה, קשה לך בירושלים. הקדושה, לא אמרתי לה את זה, אבל הקדושה היא כל כך חזקה, שזה מעיק. אז לכי לחוף הים, תנוחי שנה, שנתיים. את צריכה את זה. כאילו מה אמרתי לה, אמרתי, תודה, 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 כן? הרגשתי שהיא מצפה לתשובה הזאת. היא רק רצתה איזה חותמת. כן. אז שתלך לנוח קצת. חבל להישאר שם ולהגיע לאיזה מין הידרדרות נפשית. כן? לפעמים צריך לרדת קצת כדי לעזור. מה שטוב אצל תורת ברסלב, זה שלא מסתובבים שעות מסביב לפני שאומרים משהו. כן, זה מיד, מתקדמים. יש הרבה מדרגות לפעמים שאתה לא יודע לאן רוצים להביא אותך. אתה מסתובב, סחור, סחור, אתה לא יודע, וזה מתחיל להיות מורכב מאוד, ואתה לא יודע איפה הכיוון. פה זה כאילו כל שורה אתה מרגיש שאתה מתקדם. אין פה סיבובים סתם באוויר. זה לא שחז ושלום שאר המקומות זה סיבובים סתם, אבל אתה לא מרגיש, אתה יכול להתייאש מה... אני לא מבין לאן הולכים. פה זה מתקדם, מהר. הקצב הוא קצב שהוא מסתובב, אבל הוא חוזר על אותה נקודה ועוד פעם עולה. הוא חוזר ועולה, 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 ואתה הולך להרבה נושאים, יש המון נושאים בכל מקום. כן?
כל פסקה פה אומרת...
כן, כל פסקה זה מתקדם, ועוד, ועוד נושא, ועוד נושא, ואתה נכנס לכל מיני תחומים, כל רגע. זה עשיר מאוד בקצת מקום. מה שאינו זוכה לזה אפילו צדיק גדול.
בואו לשיעור בוקר.
מה?
בואו
ועל ידי זה מעלה כל הניצוצות והקדושות שנפלו לשם למקום התמה הזה. אז מה אנחנו עושים בעצם? בשביל אנחנו נופלים. הרי לכל אחד מאיתנו יש נפילות, נכון? אז צריך לנצל את הנפילה הזאת. כלומר, הנפילה הזאת הביאה אותך למקום שלא היית מגיע אליה, אל המקום הזה. אז אם אתה כבר במקום הזה, כנראה שיש איזה מין כלים קטנים, פחים קטנים, שעדיין לא העלית, כמו יעקב שחזר על פחים קטנים.
כן, אישה יקרה אמרה לי, תהפכי את הנגעים שלך, שאת
קשורה לעונג. כן, נכון, זה הזוהר אומר, להפוך נגע לעונג. זאת אומרת, אם את נפלת למקום של הדיכאון הזה, של המדרגה הזאת, של החולשה הזאת, של הכבדות הזאת.
אתה נגוע.
אתה נגוע, אבל למה אתה נגוע? כי היית במקום שהיית אמור ללכת אליו, והקדוש ברוך הוא חיפש איזה מנגנון כדי להביא אותך לשם. כי אם לא, היית משאיר את החלק הזה עם כלים ששייכים לך, ואף פעם לא תעלה אותם. אז עכשיו שאתה שם, מה אתה עושה? אתה כבר שם, אז תאסוף. אתה כבר במצרים, אז תנצל את מצרים, וניצלתם את מצרים, זה הסוד. מה זה וניצלתם את מצרים? לא במובן הפשוט, כן, תנצל, כך, לא. ירדת לשם, למצר הזה, תנצל אותו. תוציא משם, תציל משם את החלקים השייכים לנפשך, ואתה תצא משם עשיר יותר. ולכן, ויצאו משם ברכוש גדול. מה זה הרכוש הגדול? שכל מקום שאתה נופל בו, תהפוך אותו. אז השלב הראשון, קשה לראות את זה, אבל מיד אחרי זה, תגיד, טוב, בסדר, בואו נשים את הדברים בפרופורציה. עכשיו אני שם למטה, נגעתי בתחתית, מה יש שם לגרד ששייך לי? אז תגרד את הכל לפני שאתה עולה, כי אתה תעלה מהר. אז חבל, שתעלה ולא תנצל את הירידה הזאת. כן, זה נקרא מוריד שאול ויעל. מה זה מוריד שאול ויעל? למה הוא מוריד שאול? כי בשאול השארת כמה ניצוצות שלך, כמה נוצות. אז לך תחזיר אותם ותעלה אותם לשורש. כן, נכון, זה מחובר בדיוק לעניין הזה. כלומר שכשנופל הכי שם למטה, זה לא סתם. אז צריך לנצל את זה. כמו שתמיד אנחנו אומרים בעניין המחלה, כן, לא עלינו ולא עליכם. אבל כשאדם כבר חלה במחלה, באיזושהי מחלה, שינצל את המחלה הזאת להרוויח את המסר שגנוז באותה מחלה. ולכן החלמה בתוך המילה מחלה. זה לא סתם שההחלמה היא בתוך המחלה. כי האור נמצא בתוך החושך. לכן כתוב אין יתרון לאור אלא מגו חשוכה. מתוך החושך יש יתרון לאור. כי כשאתה באור אתה לא רואה את האור. אז מפילים אותך לחושך כדי שתראה את האור.
יכול
לך משפט הזה? כן. לץ נהורה אלא מגו חשוכה. אין אור אלא מתוך החושך. אז לכן אנחנו צריכים תמיד את ה... את ה... איך קוראים לזה בעברית?
הופכי.
את ההופכי, את היחס ההפוך כדי לראות דברים. כי בעולם שלנו, אנחנו בעולם של פלורליות, לא לשכוח. אנחנו יוצר אור ובורא חושך. נכון? תמיד, כדי לראות משהו כאן, אנחנו צריכים לעבור מהאנטי. כלומר, אתה רוצה להבין גאולה? תלמד גלות. זה הכלל של המערל. זאת אומרת שאם אתה מבין את הנפילות שלך, משם אתה תבין איך אתה עולה. אל תזלזל בנפילה ותגיד, לא, אני לא נשאר שם, אני עולה. נכון שאתה לא צריך להישאר, אבל אל תעלה ריק. תעלה ברכוש גדול. כשאתה יוצא מהמיצר הזה, נפלת יום, יומיים, תצא מהמיצר הזה ברכוש גדול, גם אתה. אל תצא אף פעם ממצרים בלי רכוש. תגנוב משם את מה ששייך לך, זה לא נקרא גניבה, אבל תיקח משם את מה ששייך לך שאיבדת יום אחד. אותו דבר בעניינים של החיים. אתה הולך לאיבוד עם הרכב שלך, אתה מחפש איזשהו מקום, אתה מגיע לאיזה יער, יצאת בכלל מהתחום, אתה כבר לא מבין כלום, ה-GPS שלך עשה לך בכוונה. מה אתה עושה שם? אתה חושב שסתם הגעת לשם? תתחיל לומר פרקי תהילים, מה שאתה זוכר. הכי קלים, גם נצח וכל מיני דברים קטנים שאתה זוכר בעל פה, תאמר כמה פרקי תהילים ותצא. אל תצא סתם. איזה בס, עוד פעם התקעתי פה, לא. תנצל את זה, דקה, שתי דקות, תאמר פרק תהילים קטן, למנצח, ענה בכוח, כמה דברים קטנים, ותכוון שאתה עכשיו הגעת למקום הזה, כי יש איזה ניצוץ שחיכה שמישהו יבוא סוף סוף לשם. אז תעשה לך איזה סרט בראש, כל הנשמות מחכות, יש מישהו, חבר'ה, מישהו מגיע, אף פעם אחד לא מגיע לשם. חוץ מזה שהתקין את השולחן והכיסא מעץ של הקקל, לפני 40 שנה. אתה עכשיו הגעת לשם, זה לא סתם, זה לא חינם. אתה אומר איזה פרק תהילים ומכוון לעלות משם מי שצריך לעלות מסכן שם. עכשיו, זה לא רק חיצוני, זה אתה. זה חלק שלך שהלך לאיבוד שם, זה כמו ניצוץ שהלך לאיבוד. אני נוסע לחול, מה אני עושה שם? אז או שאני נופל לדיכאון כל יום שם, אז אני אומר, אבל רק שאני אחזור כבר, אני מעסקים מפה. או שאני אומר, טוב, אני כבר פה, אני רוצה לעלות מפה ברכוש גדול.
בוא נעשה
קצת כסף. אז הרכוש הגדול יכול להתלבש בכסף, אבל הוא רכוש רוחני, שמתלבש בדברים גשמיים, כי אנחנו בעולם הזה. אז כל הדברים הם כאלה, לא לשכוח. זה, בשביל זה אנחנו יוצאים לעבודה כל ימות החול, כדי לעלות בשבת אל הקודש עם רכוש גדול. כלומר, ימות החול בשבילנו הם כמו גלות, ואנחנו חוזרים לשבת כמו גאולה. אז כל שבת אני צריך להיות עשיר יותר משבת שעברה. כי ירדתי שוב פעם לגלות, ועוד פעם הלכתי לשלוף משם, כן? כי מן המים משיטים.
וזוהר הקדוש אומר שאחד החטאים של המקושש, זה שבאמת הוא ערבב בין ימות החול לשבת.
כן.
וזה באמת על העניין הזה.
כי הוא שאל איך יכול להיות שימות החול יותר נמוכים. כי הרי ימות החול הם בזה. ושבת היא במלכות.
מה זה בהבדל בין זה הלבק?
זה אותו דבר.
הוא מפריד את זה שם.
לא, הוא לא מפריד.
הוא כותב פעם, ופעם זה...
לא, זה אותו דבר. זה פשוט פעם הוא רוצה שתביני שזה זה לבק. אבל מה שהוא לא הבין זה למה זה, שהוא יותר גדול, או אבק, שהם יותר גדול מנוקבה, מהמלכות, איך זה יכול להיות שימות החול יותר נמוכים מהשבת? כי הרי שבת איפה היא? במלכות. אז אם ימות השבוע הם בבב קצוות, בזעיר אנפין, זעיר אנפין לכאורה יותר גבוה ממלכות, אז איך יום חול יותר נמוך משבת? היה אמור להיות הפוך. אלא שהוא לא הבין ששבת היא לא במלכות סתם. אלא מלכות שעולה לחוכמה. כן? אז שם זה סוד אחד גדול, אבל עוד פעם, העניין הזה של המקושש, כן, נתתי רמז קצת בשיעור אחרי הצהריים, שבגלל שהוא לא הניח תפילים, ככה אומר משה רבנו, אז הוא חשב שבעצם אין לו קשר, בשבת אין לו תפילים. הוא לא הבין שבשבת יש תפילים במרמה יותר גבוה, ואנחנו גם מניחים תפילים בשבת. אבל כדי להבין את הדברים בפשטות יותר, כשאתה נופל בימות החול, תיקח משם איתך צדה לשבת הבאה.
נשמע כל חי.
שמה?
אנחנו אומרים הרבה נשאר שנשמע כל חי, זה כמו הנחת תפילים.
נכון, כן, הזמן של הנחת תפילים, כן, חשבתי שאתה מדבר עכשיו על זה, נכון. ששמה בנשמע כל חי אתה צריך לראות את זה. כן, לכן צריך לכוון בשלוש אותיות. נוכח. נשמת כל חי זה נוכח פני השם. אז ברגע שאתה בנשמת כל חי, תכוון שאתה מניח תפילין. נכון. בשבת. תפילין של שבת. אבל אני חוזר לכאן. לא לשכוח, כשיורדים לאיזושהי מדרגה, להוציא משם את האור שנמצא שם ומחכה שתוציא אותו. כן? תוציא אותו ממצרים. תוציא את משה מהמים של מצרים.
יש לי חבד איזה ניגול שקורה, אין בזה הרבה מילים, הנשמה יורדת לתוך הגוף ואז ירידה זו צורך עלייה עד שכל זה כדאי, הוא כדאי.
כן, נכון, זאת אומרת שהירידה שלנו לעולם הזה זה אותו דבר. כן, כמו שאמרתי על שבת והחול, זה כמו ירידתנו מהנשמה לתוך הגוף, אז זה נקרא ירידה, אבל בעצם זה ירידה שהיא אפשרות היחידה שיש לנו כדי לעלות. לכן זה צריך מאוד. אנחנו לא סתם באים לפה, הקדוש ברוך הוא לא סתם שולח אותנו לפה. יש לנו פה בירור גדול בעולם הזה לעשות. עבודה גדולה של הוצאת והעלאת כל הניצוצות. אבל אל תלך לאיבוד בשטויות. כן, גם זה מביא הבן איש חי. עליו השלום, שאם אדם בא והוא עוד לא התחיל בכלל את התיקון שלו, ובינתיים הוא הלך לאיבוד בכל מיני שטויות, אז הוא בכלל עוד לא התחיל בכלל את העבודה שלו. תמיד אני נותן את אותה דוגמה של אותו אחד שנכנס למבחן, ובמקום להתחיל את המבחן הוא מחדד לעפרונות ומתקן את השולחן, ופה הכיסא ופה זה קצת עקום לו והעד כאן. אחרי חצי שעה הוא אומר, טוב, עכשיו הכל מסודר, בוא ניגש למבחן, כן? יש אנשים כאלה.
יש לי איזה משהו אופטימי להגיד, אבל לא יודע אם הוא נכון. אנחנו מגיעים לפה, אפילו גם סתם, לא דתי, לא כלום, לכאורה, לא יודע למה לכאורה. אתה בא אוכל, אתה מברר. בעצם יש את האוכל, וכל פה אתה מברר. זאת אומרת, יש הרבה עבודה שנעשית, בלי קשר עכשיו ל...
נכון מאוד.
אבל איפה הברכה?
נכון.
איפה הראש שלך,
במלאת
הבטן שלך, זה לא קשור. אבל יש לך, כתב השבוע על עניין של האוכל, שכן צריך את הכוונה.
בוודאי.
שאתה צריך להיות
בעניין הזה. ברור, אבל אני אומר כדי, רוב האנשים נניח לא מוכבים. אז מה? הקדוש ברוך הוא טעה כל כך? זה לא יכול להיות.
יש תיקון שנעשה ממילא. כלומר, לכתחילה אנחנו צריכים לכוון. לכתחילה אנחנו צריכים לעשות. אבל אם אדם עשה ולא היה, האם, בוא ניתן לכם דוגמה אחרת.
היה זה גם קצת ענבה. כבר מה זה משנה הכוונה?
נכון.
בגרשיים.
נכון.
ומה כאילו המורכבות של הגוף? המורכבות של הגוף. איזה ברור אם הגוף עושה את
זה. יש שתי כוונות פשוטות. הלוואי
והוא בא לצדק. כן, אבל גם הכוונות האלה, מי בכלל יודע שהוא מכוון? איפה נגמרת ומתחילה הכוונה? זה כל כך גדול כוונה, כן? שאני לא יכול לחשוב שבגלל שלמדתי איזה כוונה קטנה, אני עושה את הכוונה הזאת.
אתה משתדל, אתה מנסה לזכור.
בסדר, אז גם הוא משתדל ברמה שלו, בוא נגיד.
הוא לא שם בכלל.
זה לא נכון.
הוא לאכול, הוא רעב.
אני אתן לך דוגמה. אדם שהניח תפילים ולא ברך על התפילים. האם הוא הניח או לא?
הניח.
אבל הוא לא ברך. אבל הוא הניח תפילים. אדם שנכנס למקווה, אבל הוא לא עשה את הברכה של המקווה. נכנס למקווה, שכחת לברך. המקווה עולה לך? זאת אומרת שיש כאן עניין של גם אם האדם לא, עצם העובדה שהוא עשה את זה, הוא כבר נמצא שם. אדם נתן לולב, שכח לברך, הוא לא יודע מסכם. הוא לקח את הלולב ועשה ככה, מה זה הדבר הזה?
זה נקרא נפילת לולב. אבל יש גזל,
אוקיי. אז לכן אני אומר לך לא לכתחילה, אבל בדיעבד הקדוש ברוך הוא מחשב מחשבות, הוא הרבה יותר גדול מהדברים האלה. כן? ולכן אין מצב שלא קרה כלום. כן? כלומר, את נמצאת באיזשהו מקום, נגיד יש איזה גדוד. אף אחד לא מברך. אחד ברך. אחד דתי בגדוד. כולם יצאו ידי חובה על ידי הברכה שלו, כי הם כנראה באיזשהו מקום אמרו, טוב, הנה הוא עושה בשבילי. אז זה עולה להם. כלומר, תעשה אתה, כן, כמו שאומר לך החילוני, תברך אתה, אני לא מבין, אני לא יודע, תעשה אתה, אני סומך עליך, כן? כמו שהלכתי פעם לתת אוכל לחיילים שהייתה המלחמה, אז נכנסנו שם לאיזשהו מקום בלילה, באיזה שתיים בלילה, היו מלא חיילים שם, אז הבאתי להם עוגות והכל, אז החייל לא יודע לברך, לא כלום, אז הוא אומר לי, כך תאכל, תעשה ברכה, ואנחנו, כאילו, תוציא אותנו. אז כל החיילים היו ככה, עם הידיים על הראש מסכנים, כך. כן? אז זה שווה, לא? רק בשביל דבר כזה, כן? איך אתה יודע איך הקדוש ברוך הוא עושה את הדברים שלו? וכל הבירורים שהוא עושה שם בכלל, וכל הירידה פה, כל העניין הזה, כן? אנחנו צריכים לברר הרבה ניצוצות. להעלות את בני ישמעאל לשורשם. כן?
להעלות אותם למהר.
כן. לזרז לי.
אני אומר שאתה ברגע שאתה רואה איזה מישהו, אתה לא יכול לשאר לראות אלא אתה צריך לראות באוויר.
כן.
אם אתה מדייק, להעביר שבדעות.
כן. איי איי איי. טוב. כי יש כמה וכמה ניצוצות הקדושות שנפלו משנים קדמוניות. הנה. זה מה שהוא אומר פה. מה שאמרנו, עכשיו הוא אומר את זה. יש ניצוצות שנפלו, אתה לא יודע כמה זמן, אולי 1,000 שנה כבר מחכות. משנים קדמוניות הרבה לעמקי הקליפות מאוד מאוד ומחמד שמונחים באבן מצולה, כלומר במקום שאף אחד לא יגיע לשם בעמקי תאומות מאוד מאוד, בוודאי אין מי שיכנוס לשם לעד אותם. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? מור, מפיל אותך לדיכאון של יום אחד כדי ללכת למקום הזה שאף אחד לא הגיע אליו, ואת צריכה להוציא משם את האור הזה. לא סתם את שם עכשיו, תצאי עם זה. ועל כן כשמזדמן אדם שחטא עד שנפל לשם חס ושלום, וכל אחד מאיתנו זה ככה, תוציא משם את זה. תכף כשמזכיר את עצמו והשם מדברך, כלומר, יש לך איזה מין חזרה פתאום, אתה אומר, טוב, עד כאן, אני לא ממשיך ליפול, אני מתחיל לעלות. אז קח את כל מה שיש לך בחדר הזה, במקום שנפלת אליו. כי קשה, אתה אולי אף פעם לא תחזור לאותו מקום. אז תנצל את הירידה הזאת, תוציא משם את הכל. אתה מעלה, אתה מכוון להרוויח מזה את מה שקרה לך שם. כלומר, אתן דוגמה מוחשית. כן? נפלתי איזה ייאוש, התעייפתי. הלכתי למקום נמוך במחשבה שלי, כן? אני לא זזתי, אני פה בחדרים. אותם חדרים, אותו עולם. זה הכל פנימי. נפלתי לייאוש, בתוך המיטה שלי יש כמה שכבות. כן? השכבה הראשונה זה כשאני ישן רגיל, השכבה השנייה זה כשאני קצת ישן ובוכה, השכבה השלישית זה כשאני אהיה בדיכאון ולא רוצה לקום מהמיטה כבר, וכו' וכו'. כן? במיטה יש הרבה שכבות, זה כמו מילפי, כן? זה עוגה. עכשיו, כשאתה בתוך הדיכאון הנמוך הזה, אל תחזור סתם. אחרי יומיים תגיד, יאללה, נמאסתי כבר. לא, תרוויח, מה תרוויח? למה נפלתי? למה זה נוגע לי כל כך? למה זה פוגע בי כל כך מה שקרה לי שהפיל אותי לשם? אני רוצה להתחזק בדבר הזה שפעם הבאה אני לא אפול לשם. לא צריך ליפול לשם. סתם מזבזתי ארבעה ימים.
הנה, נוגע זה גם העניין של הנגע וה...
נכון. אני רוצה לגעת בדבר הזה, ואני רוצה להפוך את זה למנגנון שהוא בעצם בונה אותי. אתמול הלכתי לקחת את הבת שלי מבית ספר שתחיה, בת שבע. וקרה איזה מקרה כזה שמאוד, ככה, אני לקחתי מאוד ללב. ואני רואה אותה, כאילו, אמרתי לה, איך את עושה שיש לך כזה אור של פיל שאת לא, את לא נראית לי נגועה מהדבר הזה. היא אומרת לי, כשהייתי בכיתה ב' וג', סבלתי כל כך, הייתה באיזה בית ספר, שעשו לה ממש טראומות. והטראומות שהיא חוותה שם המסכנה, היא אמרה לי, זה בנה אותי. הרווחתי משם להיות חזקה. אז אמרתי לה, אני רוצה לבוא אצלך ללמוד. תלמדי אותי את זה, כי אני עדיין רגיש לכמה דברים. כן, אז התחילה לצחוק, אבל זה הסוד. כלומר, מה היא עשתה? היא לא סתם עברה את החוויה הזאת של הטראומה וניסתה לברוח משם. לא, היא הרוויחה מזה משהו. היא בנתה לעצמה מנגנון שמירה, שהיום כשהמצב מגיע לנקודה כזאת, זה כבר לא נוגע בה אותו דבר. היא יותר חסינה. הרי מתי אתה חסין למחלה? כשנדבקת במחלה. אז זהו, המחלה כבר לא יכולה יותר עליך. למה? כי היא נגעה בך. כלומר, הרווחת, הגוף שלך, המנגנון של החוסן הפנימי שלך הרוויח מעצם המחלה. לכן טוב לחלות במחלות של ילדים שאתה ילד. כי אתה חסין יותר כשאתה מבוגר. זה אותו דבר, המנגנון הזה הוא בעצם נגע שהופך לעונג. אז אל תשאר בטראומות. להפך, תשתמש בטראומה הזאת כדי לקבל אומץ. ובניין, ועוצמה.
אמרת
בחמישי לילה
שגם שם הקדוש
ברוך הוא
נמצא.
בוודאי.
זה
עניין. בוודאי, בוודאי. בכל מקום.
לתפוס טרמפ.
נכון. אל תחשוב שהגעת לאיזה מקום שאתה לבד והוא לא שם. כל מקום הוא עושה לך קוקו. גם פה אני. כן? מה אתה חושב שהגעת לאיזה מקום? אתה נטוש, אתה לבד? לא, אני מחכה לך. אני פה. יאללה, בוא נעלה ביחד. אבל כך, בוא נשאר יש לך בדרך פה. תיזהר, שכחת את זה, שכחת את זה, שכחת את זה. יש אנשים, וזה גם כן עוד פעם דבר פסיכולוגי, אני מצטער שאני כל הזמן מתרגם לדברים, אבל זה חשוב לחיים. אם אתם מסוג האנשים שכשאתם עולים לטרם, כל פעם אתם שוכחים משהו באוטו, שעליתם בו, ואתה צריך להתקשר שעות, איזשהו מקום, אתה הולך לאיזשהו מקום, אתה מניח איזה תיק, הלך לאיבוד, אתה צריך לרוץ אחריו כל מיני זמן, כן, תדע לך שאתה לא עושה עדיין את העבודה הזאת, אתה לא עדיין מרוכז בדבר הזה. אז תעשה מאמץ בדבר הזה, ואז הביטוי לזה זה שאתה לא תשכח דברים.
אז אתה יכול להתקדם.
נכון.
מחזיר אותך לבריאטיות, קשה לך שוב, כי לא עשית...
נכון, נכון. אתה חייב לעשות את העבודה הפוך.
לתפוס אותך עוד פעם, הרי.
נכון.
רמזים.
ויש רמזים גדולים בדבר הזה. כי לפעמים מישהו אחר עושה את העבודה במקומך כדי להחזיר לך את העבדה. אבל אתה פספסת את זה. אתה צריך לעשות העבודה, ולהתאמץ, ללכת. זה הסוד של הפחים הקטנים שזרקתי לכם ככה מהר מקודם. שיעקב חזר על פחים קטנים.
רואי, ביום שבוע רשוי יש לו הצעת שיאשת אותי.
אה?
אני אמרת בגרשן. כי אמרת שיש לפעמים אנשים באים אליך ואומרים לך, מה התיקון שלי פה בארץ? ואז אמרת, איזה מין שאלה הזאת?
כן.
אתה צריך רבה! אני לא יודע, אולי כן. בסדר, אתה יודע, משתדלי, אבל באמת זה נכון. ברור, הרגשתי, בגלל זה יש אותי גם מצד אחד. איך אתה לא יודע, כאילו? ברור קשה, אבל זה גם כאילו...
זה מין... זה עקיצה כדי לעורר.
הרגש אותו דבר.
עשית אאוץ'.
הדברים צריכים יותר ויותר להיות ודאיים. ובאמת זה עובד. מה אתם חושבים שאתם באותה מדרגה כמו שהייתם לפני 10 שנים? תעשו פשוט רק איזה סוויץ' קטן, תחזרו לפני 10 שנים. איפה היית ואיפה אתה? אתה רואה שהתקדמת.
תראה, ברשת, אנחנו בארץ ישראל התקרבנו אליך, אני יודע איך הוא בכיוון.
אז אל תשכחו דברים, תנסו לא לשכוח דברים. זה מלמד על דבר פנימי יותר. אל תחפשו מפתחות שעתיים, אל תחפשו דברים שעתיים, תהיו מסודרים בחיצוניות שלכם, וזה מראה על סדר פנימי. חשוב מאוד. וזה אותו דבר. לכן, תכף כשמזכיר את עצמו בשם יתברך, אז תמיד אתה יודע שיש איזו מנגרגה שפתאום אתה חוזר ונתעורר, כן, היית ישן, היית באיזה מין תרדמה כזאת, אתה לא יודע מה, איזה מין ייאוש כזה, עייפות כזאת, פתאום אתה מתעורר, קום יאורי. כן, לעבוד את השם יתברך ואיזה עבודה בעל מה שהוא יכול לעשות שם לפי מקומו הנמוך. אז תעשה איזה עבודה שם, באותו מקום, באותו חושך, תעבוד שם. אל תיתן לחושך הזה סתם. וזה סוד שהאדם שנאור בלילה ומפנה עצמו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. כתוב, כל הנאור בלילה ומפנה את הזמן לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. למה? כי אם התעוררת בלילה, זה כדי שבלילה הזה תנצל את מה שנמצא בחושך אצלך, ותיקח משם ותעביא אותו לאור. ולכן להפך, מי שלמד בלילה, חוט של חסד משוך עליו כל היום. למה? כי בלילה, במקום של החושך, מה הוא עשה? הוא ליקט ניצוצות. אז חוט של חסד משוך עליו כל היום למחורת, יש לו חן. מה זה החן שלו? שכשהוא ירד לשם הוא אסף את כל הניצוצות. הוא לא נתן לזה סתם לעבור בלילה. הוא לא נתן ללילה לעשות... לא עברנו את השואה, את הלילה הגדול הזה, חינם. מה הרווחנו מזה? כן? אנחנו צריכים להרוויח מזה משהו ולהבין, זאת עבודה. מה הרווחתי מהשואה? שאלה קשה, נכון? צריך לעבוד על זה. אני צריך להרוויח שאני כבר לא יכול להיות איזה מין כבשה בין 70 שואלים שבאים לאכול אותך. עכשיו לכבשה הזאת יש נשק. זה גם הרווחתי. שאני יודע עכשיו שהכבשה הזאת הלכה להצטייד. וכשהשואלים מגיעים, היא שולפת. כן? אז הם אומרים, מה זה? לא, אנחנו לא רגיעים למשחק הזה. אנחנו אוכלים אותך, ואת נאכלת. לא, שינינו את הכללים. לכיצה יש נשק עכשיו. היא הורה לכל הכיוונים והיא מכוונת טוב. אז אנחנו צריכים להרוויח מזה.
זה
של
הרוב. כן? לקוטם אורן, תורם עובד, זה גם כדי שפירוש את זה.
נכון, אתה יודע למה? כי זה נזכרתי במשהו. זה תורה נ"ב. זה כמו נ"ב שאנחנו כותבים למטה. בסוף המכתב אתה כותב נ"ב. אז אל תשכח, זה הניצוצות שאתה הולך להביא משם. כן. נכון. אז יש מבחן כזה. אזי מתדבקים בו כל אלו הניצוצות ומעלה אותם משם. ובזה עושה נחת רוח ותענוג גדול השם יתברך בלי שיעור. אתה לא מבין כמה. כן? אתה יודע מה זה המבחן של מציל? אחד מהמבחנים שעובר מציל, כדי להיות מציל בבריכה, זורקים לו איזה משקפת או חגורה לתוך התחתית, והוא צריך ללכת להוציא אותה.
10 מטר.
כן. נכון? אז זה אותו דבר. כלומר, יש איזה ניצוץ שנשאר שם, הלך תציל אותו. אתה מסוגל לרדת לתחתית, לא להישאר שם, לא למות שם, אלא להיכנס ולתת תנופה. מי שם, מהרצפה, בום, ואתה עולה. כן? הלך? תיגע ברצפה, דווקא, כדי לקבל משם תנופה, כדי לעלות. כשאתה מגיע לקיר, תשתמש בקיר. איך עושה שחיין? שוחה, עושה עיגול, עם הרגליים שלו דוחף את הקיר ואף איזה 10 מטר קדימה, בלי לעשות שום תנועה. מה הוא עשה? הוא השתמש בקיר, במחסום הוא השתמש לתנופה. המחסום הפך להיות מנגנון של תנופה. אז כל המחסומים בחיים שלנו, הם צריכים להפוך לתנופה. בסדר? אני נותן לכם דוגמאות מהחיים, אבל כל זה אותו דבר. הכל אותו דבר. וזה בחינת היהודים, הנידחים בארבע כנפות הארץ, במקומות הרחוקים מישראל. כי שם, יש שם ניצוצות מאלפים שנים, שמונחים שם בגלות וצער גדול מאוד. כן, איפה הם הניצוצות האלה? איפה הם נמצאים הניצוצות האלה? הנה, עכשיו אני הולך לגלות, איפה אני יכול למצוא את הניצוצות האלה?
הם ימצאו אותך.
נכון,
זה פשוט מאוד. ביהודים שנמצאים שם. הם הניצוצות, הם כל הקיבוץ של הניצוצות, ולכן הם עדיין שם. כלומר, מה יש לך לעשות בגלות? רק להביא יהודים.
אם יש שם יהודים.
נכון. אז אתה מושך את היהודים משם.
היהודים כמו מגנט קטן שם.
בדיוק. ולכן המצווה הגדולה זה ללכת להביא את היהודים, זהו. כי מה יכול לקרות, חס ושלום? שהיהודי שם הפך להיות מגנט קטן, אסף, 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 את כל הניצוצות, אבל מה? יפה מאוד, הוא לא יכול לצאת יותר. קשה לו, כבד. אז אתה צריך ללכת עם מגנט גדול, עם היו הזה, הגדול הזה. כן? ואתה שולף את כל הזה ועושה סמינר ומביא אותם מהארץ. זה נקרא ליקוטי ניצוצות. אז איפה אתה מוצא את הניצוצות? מי זה הניצוצות? בני ישראל באותו מקום. מי היו הניצוצות במצרים? בני ישראל באותו מקום. לכן הקדוש ברוך הוא מה הוא עושה במצרים? מוציא את בני ישראל משם, זהו. אין מה לעשות חוץ מזה.
אתה בודק כשאתה הולך ואתה עושה סמינר, אתה בודק כמה אנשים הגיעו אחרי?
בוודאי. הנה, ברוך השם, עשיתי סמינר לפני...
שנה.
לא, פחות. פחות, 8 חודשים. 35 משפחות עולות לקיץ. לעיינה, 35 משפחות זה 3 × 5, 15, 2,000 איש. כן?
אנשים באים, שומעים, שומעים,
שומעים,
לעשות את המעבר, זה לא...
זה קשה מאוד. הנה, הרב צוקרמן כבר הביא 1,500 משפחות לארץ, בצורה כזאת, של, של שאיבה קטנה, כן? הולך ולוקח, מלקט. איזה עבודה קשה זאת?
בטח.
נכון. אז זה חשוב מאוד, הדבר הזה הוא חשוב מאוד. שאם היו מריחים שם ריח בעלמה של ישראל, כן, רק מריחים את הריח של ישראל, היו מחיים עצמם מאוד. אתם נוסעים פעם, נכון? לפעמים אתה נוסע לחוד. כן. אתם לא מבינים איך רואים אותנו שם, היהודים. זה איזה מין מיני משיח שמגיע. נשבע לכם, זה ככה זה. אני מגיע לחול, מה אתה מארץ? אתה מישראל? כן. וואי, מה זה? מה הבאת לנו פה? חמצן, כולם נדבקים אליך כמו איזה מגנט.
אבל הם גם דווקא פוחדים גם.
אה? כן, אבל זה מושך אותם מבפנים, אבל זה מתסכל כי הם עדיין שם. אז כל אחד בא בלי שאתה דבר איתו. הוא אומר, אתה יודע, אני גם רוצה לעלות לארץ. לא אמרתי לך כלום, מה אתה אומר? הוא לבד אומר לך דברים כאילו אמרת לו משהו. לא אמרת לו כלום, אתה רק מחייך, מסתכל עליו. והוא לבד מרגיש. ואתה רואה את כל הישראלים המסכנים האלה בניו יורק, פעם הייתי בניו יורק שם, אתה רואה אותם, הלכתי לאיזה בית כנסת, כולם רווקים שם, 30, 35, 40, כאלה ישראלים, כאלה נטושים, עם איזה זקן כזה קצר, כן? חתיכים כאלה, ואתה שואל את עצמך, אין להם בנות זוג, אין להם לא מתחתנים, כולם ממש כסף, בחורים נעים, כולם מסכנים אחד אחד. הלכנו, עשינו שבת, כולם ביחד שם עם כל הרווקים האלה. כל אחד אומר לי, אתה שרים ככה בשבת בשולחן, רק גברים. זה מסכנים כאלה. וכל אחד בא ואומר, וואי, אני, אם הייתי חוזר 15 שנה אחורה, לא הייתי עוזב את הארץ. תאמין לי, לא הייתי עוזב את הארץ. אתה מה, אתה בניו יורק עכשיו, יש לו כסף, איך הוא נתפאר, זה דברים. וכולם ככה באיזה מין דיכאון פנימי כזה. הם מרגישים שזה לא זה. עם כל מה שיש להם זה לא זה. אז מה? אז זאת עבודה, זה אנשים שהולכים לאיבוד, וצריך לרומם שם. לכי לשלוף איזה אחד שם, תחזירי אותו לפה, רק שלא יגנור אותך לשם. טוב. ועל כן, תכף שנכנס לשם איזה ישראל בעלמה, אפילו פושעי ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא, ואף על פי כן שם ישראל נקרא עליו. אז היית תכף כשאלו הניצוצות הקדושות מריחים ריח של ישראל, רק ריח של ישראל, הם מתעוררים ומתדבקים בו. ממש ככה, תאמינו לי שזה בול במילים. ריח של ישראל נדבקים בו, לא רוצים לעזוב אותו. בוא נדבר עברית, בוא נדבר עברית, כולם כאילו, וואי, אתה מדבר עברית, כן. מה הקטע? רוצים לדבר עברית דווקא, בגלל שהם שם.
שירה, חמי רבי נחמן, כאילו לא חי לארץ ישראל.
נכון, אבל זה לא הייתה מלכות. לא היה שלטון פה.
כן, אבל עדיין, כאילו...
זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. כשאין שלטון בארץ ישראל, זה לא אותו דבר. אתם לא מבינים כמה הרווחנו משלטון בארץ ישראל. זה לא סתם לבוא לארץ. כלומר, אין בין הגלות לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. זה לא סתם שינוי טריטוריאלי, צריך להבין את זה. זה שם היינו משועבדים ולא היה לנו שלטון, ופה אנחנו לא משועבדים, יש לנו שלטון יהודי בארצנו. זה הסוויץ'. אז כשאני שומע אנשים שאומרים, ארץ ישראל כן, מדינת ישראל לא, הם לא הבינו כלום. להפך. הארץ בלי מדינה זה לא כלום. צריך את השלטון הזה. זאת המצווה מדאורייתא, להקים את השלטון הזה כדי לכבוש את ארץ ישראל. איך תכבוש אותה בלי זה? כן, אז אנשים נכנסו לאיזה מין נישה כזאת, בלי להבין, סתם נגררים אחרי. תשב ותלמד. גם אני הייתי בישיבה שחורה. בחוץ לארץ. כן, גדלתי שם. מה, אני למדתי תורה בישיבה ציונית? לא. אבל כשפגשתי את הרב קוק, את הספרים שלו, אז פתאום אמרתי, תשמע, אני צריך לחשוב פעמיים, זה נראה לי בריא כל כך. למה לא למדתי את הדבר הזה? מאיפה יוצאים הספרים האלה? אף פעם לא פגשתי את זה. אז תחשוב, תהיה פתוח. ותהיה אמיתי. אם באמת אתה מרגיש ששם נמצאת האמת, ואתה פוגש פתאום את הכיוון שלך, אז כנס אליו. זה עוד בירור. יום טוב.